היום נאמר חולין דף כ"ט, אנחנו נתחיל בכ"ח עמוד ב' למטה, איפה שסיימנו אתמול, פשוט נעשה חזרה קצרה, בנקודותיים. חצי אחד באוף, אז איתמה, רב אמר מחצה מחצה כרוב, רב כאן אמר מחצה מחצה אינו כרוב. אוקיי? לפי המשנה היה כתוב חצי אחד באוף, זה לא טוב. אבל רב אומר בעצם, זה מדובר פחות מרוב, אבל פחות מחצי, אבל בדיוק בחצי הוא טוען שזה בסדר. Okay, הוא אומר, מחצה מחצה נחשב כרוב. והוא הסביר, בגלל שאמר לרחמן על משה, לא תשאי הרובה. פשוט חשוב שלא יהיה רוב שלא שחוט. אז ברגע שיש חצי, זה בסדר. רב כהנה אמר, מחצה מחצה אינו כרוב. כי הוא טוען שאמר לרחמן על משה, שחוט רובה. Okay? היום נתחיל, אפשר לראות בדף, הכל מסודר בטבלאות. יש ארבע קושיות נגד רב. Okay? כל אחד ממקור תנאי שכנראה חולק עליו, מה שנעשה נדחה כל קושי, חוץ מהאחרון שבעצם נתרץ, אבל אז נדחה את התירוץ, ובכך נביא בצורה אחרת לגמרי מחלוקת רב ורב כהנה, ובעצם נמחוק את כל מה שלמדנו. אוקיי? אז רק שתתכוננו. תנן, כתוב במשנה שלנו, חצי אחד באוף, ואחד וחצי בבהמה, שחיטתו פסולה. אז היא אמר, מחצה מחצה כרוב, המאי פסול, העבד לרוב. כאילו, כתוב במשנה במפורש שחצי זה לא טוב. אז איך רב יכול להסביר את זה? אז רב טועה, מדרבנן, מדאורייתא חצי זה בסדר. חצי נחשב כרוב. מדרבנן הצריכו יותר מרוב, למה? דומה לו עד תלמי בפלגה. בגלל החשש שאם נגיד 50% זה בסדר, אולי הוא יעשה 49 או 49.5 או משהו כזה, ולא יגיע אפילו לחצי. אמר רב קטינה, מקור הבא, תשמע, בוא נאמר מכאן, נגד רב, חלקו לשניים והם שווים, שניהם טמאים, לפי שאי אפשר לצמצם. כי מדובר בנושא אחר לגמרי, רש"י אומר שמדובר בתנור של חרס, עכשיו כלי חרס, כזה, התנור לא כמו התנור שלנו, זה נחשב כאילו זה כלי כזה, כלי חרס, ברגע שזה נטמא, אי אפשר לתקן את זה, אנחנו אומרים ששבירתן זוהי תקנתן, הדרך היחיד זה שאפשר פשוט לשבור את זה, ואז זה לא נחשב כלי. עכשיו, כדי שמשהו לא יחשב כלי, צריך לשבור את זה, ובדרך כלל כששוברים, לפחות יש שני חלקים. אם יש חלק שהוא רוב של הכלי, זה עדיין נחשב כלי. ורק אם זה מיעוט של כלי, זה נחשב ככבר לא כלי, ואם כן, זה כבר נטהר. אז עכשיו, אם יש כלי שנחלק בדיוק לשניים, והם בדיוק שווים, שניהם טמאים, למה? שאי אפשר לצמצם, אי אפשר למדוד במדויק, מדויק, מדויק, ולכן יכול להיות שנחשוב שאחד הוא חצי, כששניהם חצי, וייצא שאחד בעצם הרוב והשני המיעוט, ואם כן הרוב עדיין טמא. אז בגלל החשש הזה אנחנו אומרים ששניהם טמאים. מה אפשר להסיק מהמקור הזה? שהאפשר לצמצם עם היד דרך כן להיות ממש מדויקים, טהורים. שניהם היו טהורים ב-50-50. עמי. למה הם היו טהורים? זיל הכי יקרובה וזיל הכי יקרובה. לפי רב, רוב, חצי שווה רוב. אז אם ככה, בשניהם יש רוב הכלי, ואם כן, שניהם אמורים להיות טמאים. אז אמר רב פאפה, אי אפשר להשוות בין המקרים. למה? תחי רובה בחד מנה לקה. אי אפשר להגיד שבשניהם יש רוב במקרה הזה. כי אז יצא שבמקום שהכלי יהיה 100% כששמים הכל ביחד, זה יהיה 100 ו... כן, בוא נגיד בכל אחד נחשב כרוב 50.5, אז יצא שכל הכלי זה 101 במקום 100. ואי אפשר להגיד שבשניהם, בשני החלקים יש רוב, ולכן ההלכה שונה מאשר אצלנו. כי אצלנו אפשר להחשיב חצי סימן כרוב. כי אין חצי שני לעומת חצי הזה. תשמע, עוד מקור נגד רב. שחט חצי גרגרת, חצי מהקנה, ושהה בה כדי שחיטה אחרת, למדנו את זה אתמול, הוא מחכה עכשיו כדי שחיטה אחרת, בגמרה, והוא מסיים את השחיטה, שחיטתו כשרה. למה? כי אנחנו רואים שמשהו שחט החצי גרגרת לא נחשב כלום. אז אם כן, זה גם חולק על רב. היא אמרת מחצה מחצה כרוב, היא טריפה לה. זה אמור להיות טריפה, כי בעצם הוא שחט חלק, וחלק רציני, כי חצי זה כבר רוב, הוא עשה שהייה, כנראה מדובר, אתמול אמרנו, חששנו שאולי מדובר באוף, אמרנו לא, 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 זה מדבר על בהמה, ומה זה גמרה, כאילו הוא שהה אחרי החצי הזה, וסיים את השחיטה בסימן השני אחר כך, זה שהייה, זה מטריף את הבהמה, כי אז יוצא שכשהוא מסיים את השחיטה, הוא כבר עשה את הבהמה לטריפה כשהוא שחט את החצי הראשון, כי הוא שהה באמצע יותר מדי זמן. אז העונים, מי סברת בבהמה? מי אומר שמדובר בבהמה? לא, באוף, אפשר להגיד שזה מדבר על באוף. בדיוק נגד מה שאמרנו אתמול. ממה נפשך? ואז למה באוף יהיה בסדר? ואיך זה עדיין יכול להסתדר עם רב? כי כל כיוון שנראה את זה, גם לפי רב, גם לפי רב כהנה, זה יהיה קשרה. למה? אם מחצה על מחצה כרוב האבי לרוב, כאילו הוא כבר עשה רוב, הוא כבר סיים את השליטה בשלב הראשון, ולא משנה שהוא שעה אחר כך, כי הוא כבר סיים את השליטה הלכתית. ואם מחצה על מחצה אינו כרוב, לא אבי ולא כלום. אז מה שהוא עשה, אם נגיד כרב כהנה שזה לא כלום, כמו שהסברנו אתמול, אז כשהוא מסיים את השליטה אחר כך, אז הוא בעצם עושה את כל השליטה. מה שהוא עשה בהתחלה, זה לא נחשב בכלל. אוקיי. המקור האחרון עכשיו, תשמע, הרי שהיה חצי קנה פגום, כי הוא מתחיל לשחוט ומוצא כשהוא מגיע בפנים בצוואר, שחצי קנה כבר פגום, והוסיף עליו כלשהו, מוסיף עוד קצת לחתוך בגמרו, ומסיים את השחיטה, שחיטתו כשרה. והיא אמרה, מחצה על מחצה כרוב, טריפיה אביה. אם נגיד שזה מחצה על מחצה נחשב כרוב, אז אותה בהמה בעצם כבר טריפה, כי חצי קנה כבר פגום, כבר נשחט, כאילו לא נשחט, אבל כבר פתוח, ואם כן, זה אמור להיות טריפה. אז אמרה רבה, שני לעניין טריפה דבעינן רוב הנראה לעיניים. פתאום אנחנו לומדים שיש שני סוגים של רוב. יש רוב שמודדים את הרוב, ואפילו אם זה לא נראה כרוב, אבל זה יכול להיות, ויכול להיות אפילו ב-50% או קצת יותר. או זה יכול לחשב כ-50% לפי רב, זה רוב, ויש רוב שנראה לעיניים, זאת אומרת זה מוכר, שכשמסתכלים מבינים שזה רוב, אוקיי? כמו הכלי שנשבר, כן? לפעמים אפשר לראות ב-100% שזה החצי הגדול יותר, כן? תחשבו, כשמחלקים אוכל לילדים וזה טוען, החלק שלו יותר גדול, החלק שלו, כן? ולפעמים אפשר באמת לראות בראייה, לפעמים אי אפשר ממש. אז אמר לי, אז הוא אומר בעצם, טריפה זה שונה, כאילו אי אפשר, חצי קנה פגום צריך להיראות ממש כמו רוב, וזה לא רוב שנראה. ולכן זה לא נחשב טריפה, עד שזה רוב הנראה לעיניים. אמר לי, הבעיה אומר, איזה מין טיעון זה? ולא כל דקן הוא? כאילו הרי זה אפשר להגיד בלימוד כל שכן בדיוק ההפך. ומה טריפה, לא ההפך, אלא אפשר ללמוד משם דווקא לשחיטה. ומה טריפה זה במשהו מתערפה? בכל מיני מקרים, טריפה לא צריך רוב בכלל. טריפה יכול להיות איזשהו נקב במקום מסוים, כבר גורם לבהמה לחשב כטריפה, כבהמה שלא יחיה הרבה זמן. אז מה טריפה זה במשהו מתערפה? היך דבין הרוב ובין הרוב הנראה לעיניים, ובכל אופן, למרות שלפעמים נטרף במשהו, דווקא במקרה שצריך רוב כמו חצי קנה שחוט, צריך רוב שנראה לעיניים, שהוא רוב מוכר. השחיטה, דעדי כרובה לא מתקשרה, אבל בשחיטה, שאף פעם לא טוב עד שעושים רוב, לא כל שכן דבעין הרוב הנראה לעיניים, אז ברור שגם יצטרכו רוב הנראה לעיניים, וזה הולך נגד רב, ולכן הם דוחים את כל מה שלמדנו עד עכשיו במחלוקת הזאת, אלא דקולי על המחצה המחצה, אינו כרוב. שניהם מסכימים שחצי חצי בעניין של שחיטה, כמו פשט המשנה שלנו, חצי סימן זה לא נחשב כלום. וכי איתמר דרב ודרב כאן, אבל בכל אופן נאמר שיש לה מחלוקת בעניין הזה, אז זה נאמר לעניין אחר לגמרי, לעניין פסח. מה קשור פסח לרוב? אוקיי, יש אינדיבידואל או כמה אנשים שטמאים לנפש בחג הפסח ולא יכולים להקריב את הקורבן פסח, אז הם דוחים את זה לפסח שני, אנחנו דוחים אותם לפסח שני ומביאים בפסח שני. אבל אם רוב הציבור נטמא, זה מה שנקרא טומאה הותרה בציבור, אנחנו מאפשרים להם להביא את קורבן פסח בזמן. עכשיו, מה זה נחשב רוב לעניין הזה? אז בדיוק על זה יש מחלוקת רב ורב כהנה. איתמר, הרי שהיו ישראל מחצה טהורים ומחצה טמאים. כאן באמת אפשר למדור 50% במדויק, כי אנחנו סופרים אנשים, ולא חלקים מחפץ, כמו שדיברנו קודם. אז אם מחצה טהורים ומחצה טמאים, רב אמר מחצה מחצה כרוב, זה מספיק להגיד, טומאה טהורה בציבור, וכולם יקריבו בפסח ראשון. ורב כהנה אמר מחצה מחצה אינו כרוב. Okay, רב כהנה די מובן כי בדרך כלל אנחנו לא קוראים לחצי רוב, אז צריך רק להסביר את שיטת רב. בהתאם הייתם את הרב, דכתיב איש איש כי יתמה לנפש. כשמדובר בפסח ראשון, מדובר בלשון איש. מה זאת אומרת? איש נדחה ואין ציבור נדחים. והוא טוען שברגע שיש 50% מהאנשים, זה כבר נחשב ציבור, ואם כן, אפשר לדחות. לא, אפשר לדחות את את הטומאה, ואפשר להקריב את הקורבן בזמן. Okay, ממשיכים. חוזרים עכשיו למשנה. במשנה היה כתוב, כשלמדנו את המשנה, אמרנו שיש כפילות כאן. המשנה הולכת ככה. השוחט אחד בעוף ושניים בבהמה, הבאתי את זה בדף, או אתם יכולים להסתכל בקף זין א' למעלה. שוחט אחד בעוף ושניים בבהמה, שחיטתו כשרה. ברובו של אחד כמו. Okay, זאת אומרת, רוב סימן כמו כל הסימן. בסוף המשנה כתוב, רוב אחד בעוף ורוב שניים בבהמה, שחיטתו כשרה. ששם כתוב, רוב, זה בסדר. אז זה בדיוק אותו דבר. אז הגמרא מתחילה ככה, רוב אחד בעוף, כשמגיעים לסוף המשנה, אומרים, תנין אחד הזימנה, הרי למדנו את זה בתחילת המשנה. רובו של אחד כמוהו. אז עכשיו, אמר רב הושעיה, אחד בחולין ואחד בקודשים. הוא טועם, ואף אחד לא חולק עליו, שאזכור אחד מתייחס לחולין, אזכור שני מתייחס, אזכור אחד מתייחס לקודשים. נצטרך לראות מה ואיזה מהם חולין, איזה מהם קודשים. בעצם מנסים להגיד לנו שגם מחוץ למקדש וגם בתוך המקדש, רוב זה מספיק. למה צריך בשניהם? הוא צריכה. למה צריך את שניהם? דאי השמועין על חולין. אולי אם רק היו מדברים על חולין, היינו חושבים, התמוד דסג אלי ברובה, משום דלב לדם הוא צריך. כשמדובר בקורבן, לא בקורבן, דווקא לא בקורבן, אין צורך, אנחנו לא צריכים את הדם בכלל. אוקיי? ולכן, אולי מספיק ברוב, כי כשעושים רק רוב, פחות דם יוצא. אבל קודשים דלדם הוא צריך, כן, הוא צריך הזעת הדם, או מיצוי הדם, או זריקת הדם. אז בקודשים דלדם הוא צריך, אמא לא תזגלי ברובה, אולי לא מספיק רוב. עד אי ככולי, כן, אולי צריכים את ככל, ולכן היה צורך למשל להזכיר להם גם בחולים וגם בקודשים, זה מספיק רוב. ויש מין הקודשים, בוא נגיד ש... הנושא היה רק מדבר על קודשים, אולי היינו יכולים ללמוד משם לחולין, כי אם רוב מספיק בקודשים, אז רוב מספיק בחולין. אז למה צריך את שניהם? משום דלדם הוא צריך. אבל חולין דלדם לא צריך, אמא בפלגה סגי. אולי היינו חושבים שדווקא בחולין יהיה מספיק בדיוק חצי. לכן, בסגי, לכן כמה שמלן. לכן היה צורך בשניהם. עכשיו הגמרא שואלת, היי בחולין והי בקודשים, איזה יזכור במשנה זה חולין ואיזה קודשים? עכשיו נראה חמש דעות, כולם מסכימים, אפשר לראות זה בטבלה, כולם מסכימים שהרשע בחולין והספר בקודשים, אבל כל אחד מביא הוכחה אחרת. אוקיי? וזה, בגלל זה יש חמש גישות. אמר רב כהנא, מסתבר רשע בחולין בספר בקודשים, ממאי? אוקיי? מסתבר שהרשע בחולין בספר בקודשים, למה? מדקתני השוחט, כתוב, השוחט אחד בעוף ושניים בבהמה. באיסא כדעת אחרי שבקודשים המולק מבעלה. כן, בקודשים, בבית המקדש, כשעושים בעוף, את השחיטה קוראים לזה מליקה. אז היה צריך להיות כתוב מליקה. אבל הגמרא שואלת עכשיו, על מה ספר בקודשים? אז מה? אז אם הרשע בחולין, כי כתוב השוחט, גם ספר, אתם אומרים, כאילו אתה אומר שספר בקודשים, אבל גם שם כתוב לשון שחיטה, שחיטתו כשרה. מליקתו כשרה מבעלה, זה גם לפי דעתך אמור להיות בסוף כתוב מליקתו כשרה. הלא קשה, אומרים לו, זה לא קושי, למה? איידי דסלק מבהמה, תנינה משחיטתו כשרה. אלא רשע, מכדי על אוף קאי, ואיסא כדעתך בקודשים המולק מבעלה. בספר כתוב רוב אחד בעוף ורוב שניים בבהמה, ולכן הוא כבר בבהמה, ולכן משתמש בלשון שחיטתו, כי שחיטה זה מתייחס לבהמה. אבל בהתחלה הוא אומר, שוחט אחד בעוף, ושניים בבהמה, הוא מתחיל עם האוף. אז שם, אם זה באמת קודשים, היה צריך לכתוב מליקה. בסוף בכל אופן יכתבו שחיטה בגלל שמתייחס לבהמה. אוקיי, לא ההוכחה הכי חזקה, אבל בסדר. רב שימי בראשי אמר, רשע בחולין, אני יודע שהרשע בחולין למה, מהחד דקתני אחד באוף. ואיסא כדעתך בקודשים, האיקה עולת האוף, דבעי שני סימנים. ברשע כתוב, אחד באוף. עכשיו, אחד באוף זה נכון לגבי כל אוף מחוץ למקדש, אבל בבית המקדש זה תלוי. עולת האוף זה דווקא צריך לחתוך שני סימנים, למדנו את זה לפני כמה דפים, ורק חטאת האוף זה בסימן אחד. אז אם ככה, היה צריך לא להיות כתוב שוחט אחד באוף, אלא שוחט אחד או שניים באוף. אז לכן, אפשר להוכיח מכאן שהרשע מדבר על חולין. אז עכשיו נעשה בדיוק כמו שעשינו קודם, אלא מי ספר שנייה כן איסא אוקיי אוקיי אלא מי ספר בקודשים רוב אחד בעוף, גם בספר כתוב רוב אחד בעוף, העיקה עולת העוף דבי, שני סימנים, גם שם כתוב רוב אחד. ואם מדובר באמת בקודשים, אז היה אמור להיות כתוב שניים. אז מה הם אומרים? לא, לא הבנתם את הרוב אחד. מהי רוב אחד? רוב כל אחד ואחד. כאילו רוב של כל אחד ואחד, זאת אומרת, אם זה עולה זה שניים, אם זה חטאת זה אחד. ובדין הוא דלתני רוב שניים, באמת היה צריך להיות כתוב רוב שניים, אבל כיוון דיקה חטאת, לסגל לב אחד, סימן, משום הכי לא פסיק עלי. כאילו דווקא רצו להשאיר את זה, באופן שאפשר לפרש את זה לכל מיני כיוונים, להשאיר את זה בצורה פתוחה. אוקיי, אז רוב אחד זה רוב כל אחד ואחד. במקום השוחט אחד באוף, שיש רק דרך אחד להסביר את זה, אי אפשר להגיד שזה דו משמעי. אוקיי, זה הוכחה שנייה. עכשיו הוכחה שלישית. רב פאפה אמר רשע בחולין, איך אנחנו יודעים שהרשע בחולין? מהאחד דקטני רבי יהודה אומר, עד שישחוט את הורידין, ופליגי רבן הנעלה. כן? כתוב במשנה על הרשע, שרבי יהודה לא, הוא חולק, ואומר שצריך גם לשחוט את הורידין, ולא רק רוב שני סימנים. עכשיו, או רוב סימן אחד, כי דווקא אמרנו שהוא מדבר על אוף. עכשיו, דבריו, כן, ברור שחכמים חולקים, וחושבים שלא צריך לחתוך את הורידין, ואי אמר בשלמה בחולין שפיר, אלא אי אמר בקודשם, מי פליגי רבנן עלי, הוא עצמו לדם הוא צריך. דווקא ברור שבקודשים צריך לשחוט גם את הורידין. אפילו רבנן יסכימו בקודשים. כי הוא צריך דווקא את הדם, אז ברור שצריך גם לשחוט את הורידין. ולכן הרשע מדבר על חולין. Okay? דווקא על זה אין קושי. רב אשי אמר, סיפה בקודשים, okay? הוכחה רביעית. איך אנחנו יודעים שהסיפה בקודשים? מהחד הקטני, השוחט שני ראשים כאחד. Okay? זה במשנה הבאה, okay? זה מופיע בלמד עמוד ב', המשך המשנה שלנו בעצם. ואז נוכיח שהמשך המשנה מתייחס לקודשים, ואם כן, סוף המשנה שלנו ברור שגם מתייחס לקודשים, כי אנחנו רואים את זה כשתי משנה נפרדות, אבל הם באמת ברצף. השוחט שני ראשים כאחד, אם הוא שוחט שני בהמות, כאילו אחד אחרי השני, ממש כאילו כאחד, שחיטתו כשרה. Okay? עכשיו, מה משמע מכאן? השוחט, דיעבד אין לכתחילה לא. כאילו מזה נשמע שרק בדיעבד זה בסדר, אבל לכתחילה לא, כי כתוב שחיטתו כשרה, כן. מי שהשוחט שני ראשים, אם הוא עושה את זה, שחיטתו כשרה, אבל זה לא שהוא יכול לכתחילה לעשות. עכשיו, למה אסור לכתחילה לעשות כזה דבר? ואז נוכיח שרק בקודשים יש איסור כזה. היא אמר בשלמה בקודשים, היינו דה לכתחילה לא. משום דתני רב יוסף, יוסף הביא ברייתא, דרשה על הפסוק, כי הפסוק הוא, ויקרא יוטטה, וכי תזבחו זבח שלמים להשם, לרצונכם תזבחו. עכשיו תזבחו עם שורוק בלבב, נראה עכשיו החטא עם שורוק, נראה עכשיו מה אפשר ללמוד מכאן. אז רבי יוסף אומר תזבח, מהמילה תזבח מה לומדים? שלא יהיו שניים שוחטים זבח אחד. שני אנשים לא יכולים לשחוט זבח אחד, השחיטה צריכה להתקיים על ידי בן אדם אחד. כי זה לא קשור לענייננו, למרות שנחזור לזה דווקא בסוף הדף. תזבחוהו בלבב שלא יהיה אחד שוחט שני סבחים. ואמר רב כהנה, תזבחו כתיב. כאילו הוא לומד את זה מכך שחסר הוו, שדווקא אחד לא יכול לשחוט שני סבחים, כאילו מדובר בלשון יחי בלי הוו, זה כדי ללמד שהוא רק יכול לשחוט זבח אחד בזמן אחד. אז אם כן, לומדים שהמשנה שלאחר מכן מדבר על עניין קודשים, שלכתחילה אי אפשר, אבל בדיעבד זה בסדר. ולכן, סוף המשנה שלנו כנראה גם מתייחס לקודשים. והיא אמרת לחולין, אפילו לכתחילה נעמי, כאילו אם מדובר בחולין, זה לכתחילה אין בעיה שמישהו ישחט שני בהמות בזמן אחד. Okay. ההוכחה האחרונה, אך רבי שמעון בן לקיש סבר, okay, מעניין שהם אומרים את זה בניסוח כזה, אפילו שמעון בן לקיש גם סובר רשע בחולין סבר קודשים, okay, אני רק מעלה שאלה כאן, למה צריך כל כך הרבה הוכחות לדבר הזה? אוקיי? כמו שראינו כל מיני הוכחות ללמה שחיטה מן הצוואר, אוקיי? ואולי במקרים האלו, אולי באמת מישהו התווכח, והיה צריך דווקא להוכיח, כן, אולי שחיטה מן הצוואר, אולי, כן, בשני המקרים האמת היא, במבט ראשון זה לא נראה שהם שני מחלוקות שעליהם באמת יהיה ויכוח. אבל אולי באמת כן היה ויכוח בעניין, אני פשוט לא יודעת, אבל יש לשאול את השאלה, למה כשיש חמש אפשרויות להבין, כאילו חמש הוכחות, למה באמת יש צורך לכל כך הרבה הוכחות? אז אני אשאיר את זה בצריך עיון. אז גם רבי שמעון בן לקיש סבר רש"י בחולין בספר בקודשים, דאמר רבי שמעון בן לקיש, מאחר ששנינו רובו של החג כמוהו, למה שנינו רוב החג בעוף ורוב שניים בבהמה? הוא בדיוק שואל את השאלה שלנו, ואת השאלה של הגמרא שראינו, לפי ששנינו, okay, הוא בעצם יטען עכשיו שהשורה האחרונה של המשנה שלנו, המשפט הזה מתייחס למשנה ביומה. מה כתוב ביומה? הביאו לו, זה הכהן גדול ביום הכיפורים, את התמיד, את קורבן תמיד. עכשיו, הכהן גדול נראה את זה בעוד דקה, אז גמרא תביא את זה, שהכהן גדול צריך לעשות כל עבודת אותו היום. אז מביאים לו את הקורבן תמיד, קרצו, הוא מתחיל את השחיטה, שוחט רוב סימן אחד, ומרק אחר שחיטתו לידו, מישהו אחר מסיים את השחיטה, כן, הוא מאוד עסוק, אז הוא עושה מה שצריך, רוב, אבל את כל לסיים את זה, מישהו אחר עושה, וחותך את זה לגמרי. יכול, אוקיי, עכשיו באה השאלה של ריש לקיש, יכול לא מרק יהיה פסול, אולי היינו חושבים שאם הוא לא עושה מריקה, השני לא מסיים את זה, שיהיה באמת פסול, כי הוא לא סיים את זה, לשחוט את הבהמה עד הסוף. לכך שנינו, אחרים במשנה שלנו דווקא אומרים, רוב אחד בעוף ורוב שניים בבהמה, כדי להוכיח נגד מה שהיינו חושבים מאותה משנה, שלא, אפילו במקרה הזה, לא צריך, כאילו, גם, כאילו, מה זה אומר? היינו חושבים שבקודשים צריך למרק את זה לגמרי, ולכן זה בא ללמד, לא באמת צריכים, אוקיי? זה טוב לעשות, אוקיי, נראה אחר כך, כאילו, בשביל מה הוא צריך לעשות, אם באמת אין צורך, נגיע לזה. אבל כרגע, שוב, זה מוכיח שהשורה האחרונה מתייחסת לקודשים, ולא לחולין, ולכן הרי שבחולין סייפה בקודשים. סיימנו את זה, עכשיו אנחנו רוצים להתייחס קצת לדבר האחרון שאמרנו. אמר, יכול לא מרק יהיה פסול. אם כן, הביא לעבוד הבא אחר. כל ההבא מן הכאן, למה היינו חושבים שאם מרק יהיה פסול? איך אפשר להגיד את זה? אם באמת לא מרק היה פסול, אז הכהן, אז זה אומר שזה חלק עקרוני מהעבודה. אם זה חלק עקרוני מהעבודה, איך אפשר למישהו אחר לעשות את זה? ותניה, כל עבודת יום הכיפורים אינן כשרות אלא בו. כהן גדול צריך לעשות הכל. אז אומרים, לא, הכי כמה. יכול יהיה פסול מדרבנן. אולי היינו חושבים שיש פסול דרבנן. ברור שאין פסול דאורייתא, אחרת כהן גדול היה צריך לעשות. אבל אולי היינו חושבים שיש פסול מדרבנן. דסלקא דעתא הכי אמינא, איכא פסול דרבנן. לכך שנינו, רוב אחד בעוף, רוב שניים בבהמה. אבל עכשיו שואלים, אחרת אפילו פסול דרבנן, למה להימרק? אז אם אין פסול דאורייתא ואין פסול דרבנן, אז בשביל מה יש צורך? אז אומרים, מצווה למרק. זה מצווה. דבר טוב לעשות. אבל לא הכרחי בכלל. אוקיי, okay, עכשיו אנחנו מגיעים למחלוקת אחרת שיקח אותנו עד למחר גם. אמר רבי שמעון בן לקיש משום לוי סבא, זאת אומרת לוי הזקן, אינה לשחיטה אלא בסוף. רבי יוחנן אמר, ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף. Okay, זה מחלוקת, האם אנחנו רואים פעולת שחיטה נחשבת רק בסוף השחיטה, כאילו שזה נחשב, נראה בדיוק כל הנפקא מינות בהמשך. רבי יוחנן אמר, לא, הפעולה של שחיטה ממשיכה מההתחלה, ומההתחלה זה נחשבת שחיטה. אוקיי? זה נחשב שחיטה. אולי אפשר להגיד, אני אתן דוגמה, אוקיי, שנראה אחר כך, שחוטי חוץ, אוקיי? מישהו חייב אם הוא שוחט משהו בחוץ. אם הוא מתחיל את השחיטה בחוץ ומסיים בפנים, אז אם הולכים אחרי הסוף, אז זה בסדר. אם הולכים אחרי התחילה, אז זה לא בסדר. כאילו, זה, הוא כבר עשה שחוטי חוץ והוא חייב על זה. אז אמר רבא. רבא עכשיו מנסה להבין את, באיזה מקרה הם חוקים, כאילו, ואיפה כולם מסכימים. הכל מודים היכד דשחת סימן אחד רובי כוכבים וסימן אחד ישראל, שהיא פסולה, שראי נעשה בה מעשה טריפה ביד רובי כוכבים. כאילו אם רובי כוכבים שוחט סימן ראשון, וישראל שוחט סימן שני, אם אומרים אין לשחיטה אלא לבסוף, אולי אפשר היה לחשוב שישראל כאילו עשה שחיטה בסוף וזה בסדר, אבל ברור שזה לא בסדר, כי זה כבר נחשב טריפה מהשחיטה של רובי כוכבים, ברגע שאין סימן אחד זה כבר הרבה מהטריפה, אז אי אפשר להגיד את זה. בעולת האוף נמי, גם בעולת האוף, היכד דמלך סימן אחד למטה וסימן אחד למעלה פסולה. עולת האוף צריך שני סימנים. אבל מה הם עושים? סימן אחד למטה, שזה אסור לעשות, חייבים לעשות מליקה של עולת האוף למעלה, במזבח, כאילו הוא צריך לעמוד בחלק העליון של המזבח. אז אם הוא עושה סימן אחד למטה וסימן אחד למעלה, פסולה, שהרי עשה במעשה חטאת האוף למטה. גם שם, למרות שצריך לעשות שני סימנים, אם הוא מולק את סימן אחד למטה, בסימן אחד למעלה, אולי היינו חושבים, אין לשחיטה אלא בסוף, והוא עשה את זה במקום הנכון, אבל בגלל שבמעשה חטאת האוף, מליקת סימן אחד זה נחשב כמליקה, אז בעצם ברור שהוא זה כבר פסול במליקת סימן אחד למטה. לא נחלקו אלא כגון ששחט סימן אחד בחוץ וסימן אחד בפנים. אבל אם הוא שוחט סימן אחד בחוץ וסימן אחד בפנים, למען דאמר יש לנו שחיטה מתחילה ועד סוף, מחייב. כמו שאמרתי, כן? אבל למען דאמר אין לנו שחיטה אלא בסוף, לא מחייב, כי הוא עשה את עיקר השחיטה בפנים. אבל זה בעייתי, לפי מה שאמרנו קודם, כי אמר לרבא בר שימי, מה לא אמר אחי, הרב שלי לא אמר כך, ומן הוא מי זה, רב יוסף. כי אחד שחט סימן לך בחוץ וסימן לך בפנים, נמי פסול, שרי עשה במעשה חטאת העוף בחוץ. כבר אמרנו שבגלל שסימן אחד, נכון שזה חצי שחיטה, אבל בגלל ששחיטת סימן אחד כבר בחטאת העוף נחשב משהו, אז גם בעולת העוף, כאילו זה נחשב כל השחיטה בחטאת העוף, אז גם בעולת העוף זה יחשב כחלק מהתהליך, ואפילו אם אומרים אין לשחיטה לבסוף, זה עדיין נחשב שהוא שחט את זה בחוץ, שחיטת חוץ. למרות שהוא לא סיים את השחיטה בחוץ. לא נחלקו אלא, אבל באיזה מקרה כן חוקים? כגון ששחט מיעוט סימנים בחוץ. הוא שחט 40% של הסימן בחוץ. וגמרו בפנים, או 49% או 50% בחוץ. וגמרו בפנים, והוא מסיים את זה בפנים. למען דאמר יש לנו שחיטה מתחיל לבד סוף, מחייב. למען דאמר אין לו שחיטה אלא בסוף, לא מחייב. מה עטיב רבי זירא? רבי זירא עכשיו מביא קושי מפרה אדומה. פרה אדומה אנחנו יודעים, זה מטהר מי שהיה תמי, ומי שעושה את עבודה בפרה, הכהנים האלו שעוסקים בפרה, עושים עבודות בפרה, הם מטמאים. אוקיי? זה מטמא בגדים, ואוקיי? הם הופכים לטמאים. עכשיו, הם קוראים לזה מטמא בגדים. אוקיי? עכשיו, כאילו, כי כתוב שהוא צריך לחבס את בגדיו וכולי. אוקיי? ולכן קוראים לזה מטמא בגדים. עכשיו, אומרים ככה, כל העוסקים בפרה מתחילה ועד סוף מטמאים בגדים. Okay? כל אלה שעוסקים מקבלים את התומה שנקרא מטמאים בגדים. ופוסלים אותה במלאכה אחרת. אם מהם, כשהם עסוקים בפרה אדומה, פתאום מתחילים להתעסק במשהו אחר, זה גם פוסל את הפרה, כי זה פוסל את הפרה, כי זה פסול של מלאכה אחרת. Okay? זה לא קשור לעניינים. עירה בה פסול בשחיטתה. בוא נגיד שמישהו מתחיל לשחוט, ופתאום הוא עושה טעות, והשחיטה לא הולכת כמו שצריך, והבהמה נפסלה, כאילו, אי אפשר להשתמש בו. אז עירה בה פסול בשחיטתה. בין קודם פסולה, בין לאחר פסולה, אז מי שהתעסק בפרה לפני שזה נפסל, וגם לאחר שזה נפסל, אינה מטמא בגדים. זה לא מטמא בגדים, כי הוא לא עשה כלום בעצם עד נראה, כאילו זה נשמע, כן, הוא בעצם, בגלל שזה לא נשחט כהלכה, אז מי שעסק בשחיטה, בכל השלבים, אפילו לפני שזה נפסל, לא מטמא בגדים. נדבר על זה בהמשך. בהזעתה, אם הוא כבר שחט הבהמה בצורה כשרה, ואז כשהוא עושה את ההזעה, אז זה נפסל, אז כאילו היה טעות שהוא עשה, אז קודם פסולה מטמא בגדים, מי שהתעסק בזה לפני לפני שנפסלה בהזעתה, מטמא בגדים, כי הוא עשה את השחיטה. לאחר פסולה אינה מטמא בגדים. אם הוא התעסק בזה אחרי שזה כבר נפסל, אז זה לא מטמא בגדים. אז היא אמרת, יש לנו שחיטה מתחילה ועד סוף, לפלוג נעמי בשחיטתה. אם אנחנו היינו אומרים שיש לנו שחיטה מתחילה ועד סוף, אז כבר בהתחלה, מי שהתעסק בשחיטתה לפני שזה נפסל, כן, יראה בפסול בשחיטה, קודם פסולה מטמא בגדים, כן? לפני הפסול, זה אמור לטמא בגדים, כי יש לנו שחיטה מתחילה ועד סוף, אז מי שהתעסק בשחיטה בשלב הראשוני, כבר נטמא. לאחר פסולה, אינה מטמא בגדים, ולא כתוב את זה. אז זה הולך נגד השיטה, שיש לנו שחיטה מתחילה ועד סוף. אז אמר רבא, לא, אי אפשר להוכיח מזה כלום, כי נתקלקלה שחיטה, כאמרת, אתה מביא מקרה, איפה שהשחיטה נתקלקלה, שנהתם, בגלל אם זה לא מפריע, דלב שחיטה היא כלל. כשאומרים יש לנו שחיטה מתחילה ועד סוף, זה מדובר במקרה שבאמת הבהמה נשחיטה כראוי. אבל כשנפסל השחיטה בכלל, אז אנחנו בעצם הולכים אחורנית למפרע, ומההתחלה זה לא נחשב כלום, ולכן לא מטמא בגדים. אבל ממשיך רבא ואומר, אלא אמר רבא, אי קשה לי, הקשה לי. אבל אם יש קושי, יש לי קושי יותר טוב. למען דאמר אין על השחיטה אלא לבסוף, לפלוג בהכשרה דפרה. אם אומרים שאין על השחיטה אלא לבסוף, אז גם בפרה כשרה אמור להיות הבדל, כאילו חילוק. למה? כגון דשחטוה בתרי גברי. אם שני אנשים עשו את השחיטה, במקרה כזה, היינו אמורים להגיד, דגבר כמה לא מטעמה, כאילו במקרה שהכל נשחט כראוי, אבל פשוט שני אנשים עשו. אז הראשון לא מטעמה, דגבר בתרא מטעמה, ולא כתוב את החילוק הזה. אז אמר רבי יוסף, אם אתם זוכרים מה שלמדנו ביותר מוקדם בדף, אי אפשר להקשות שאלה כזאת, כי תרי גבר, בחד זיבך כמה מטעמה, אתה אומר, שני אנשים בזבח אחד, בר מיני דהו דתני, התעלמת מזה שכתוב, תזבח שלא יהיו שניים שוחטים זבח אחד, תזבחו שלא יהיה אחד שוחט שני זבחים. כן? אי אפשר לשניים לשחוט זבח אחד, ולכן לא יכול להיות מקרה כזה כמו שתיארת. באמר רב כאן, תזבחו, כתיב, כן? אנחנו לומדים את זה מהתזבחו מזה שזה חסר, שזה החלק שלא יהיה אחד שוחט שני זבחים. אוקיי. אז מזה הוא דוחה את השאלה של רבה, ומחר נמשיך עם הדיון הזה.